לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. פיגוע הדריסה בשומרון, שני צעירים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו באורח בינוני וקל בפיגוע הדריסה שאירע הערב בצומת תפוח. המחבל שנהג ברכב מסחרי לבן נמלט ככל הנראה לכיוון בנימין, ובשעות אלה כוחות הביטחון פתחו אחריו במצוד נרחב. שני הפצועים פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. דובר חמאס ברח על הפיגוע ואמר כי זה הגיע כתגובה לפשעי הכיבוש. ראש המועצה האזורית שומרון יוצי דגן האשים את אבו מאזן ואמר כי הוא מנסה להצית גל טרור ברחבי המדינה. ממשלת הימין צריכה להתנהג אליו כמו שמתנהגים למחבל. עוד אמר דגן, ביום שאבו מאזן יחשוש מדפיקה על הדלת, השטח יפסיק לבעור. שר החוץ אלי כהן נפגש בשבוע שעבר עם שגריר האיחוד האירופי בישראל, שספג נזיפה קשה מהשר, כאשר על פי הדיווח הפגישה בין השניים הייתה מתוחה וקשה. על פי דיווח בחדשות 14, במהלך השיחה אמר כהן לשגריר כי ישראל דורשת נחרצות מהאיחוד להפסיק להעביר כספים אירופאים עבור גופים פוליטיים פלסטינים שרק מלבים את האש. כהן האשים ואמר, אתם מתנהלים בצורה מוטה וחד צדדית בכל הקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בפגישה הוא עלה בין היתר העובדה שהאיחוד ארגן לפני כמה ימים סיור של שגרירים בהר הבית ללא כל תיאום מול ישראל. המסר שהוא עבר היה כי כל הצעדים הללו לא מקובלים על ישראל, ואם הייתה הבנה אליהם בממשלה הקודמת, הרי שכעת היא לא קיימת עוד. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן שביקר בישראל התייחס למצב הביטחוני ואמר כי כל הצדדים צריכים לנקוט בצעדים שימנעו הסלמה נוספת ויביאו לרגיעה. הפיגוע הנורא בירושלים הדגיש את האתגרים שיש לנו ביצירת יציבות וביטחון. בנוגע למלחמה באוקראינה אמר בלינקן כי העלה מול ישראל את החשיבות להגדיל את הסיוע לקייב לנוכח התמיכה האיראנית ברוסיה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר היום כי בקרוב מאוד מחירי הדירות בישראל יתחילו לרדת ויותר אנשים יוכלו לקנות דירה. בדברים שנשא בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות באילת אמר השר, האתגר שלנו בשנים הקרובות זה לשמור על קצב התחלות הבנייה למרות הירידה במחירים, עליית הריבית והירידה בביקושים, דברי שר האוצר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה המשיך לרדת גשם לפרקים בצפון הארץ ומישור החוף. מחר יהיה גשום וסוער ברוב האזורים, ובשעות הערב ייתכן שלג קל בפסגות ערי הצפון. בלילה גשמים יחלשו, ובחמישי מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם, שבת פרשת בשלח, שבת שירה, שבת שירת הים, שבת שבה התבססה אמונתם של בני ישראל בהשם ובמשה עבדו, ולמעשה אחת הרגליים של ביסוס האמונה מתוך השלוש היא בשבת זו. במצרים הייתה רגל אחת שנאמר ויאמן העם, אחרי שמשה חשד בהם שהם לא יאמינו לו ולא ישמעו לקולו. במעמד הר סיני נאמר, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, בעבור ישמע העם בדברימך וגם בך יאמינו לעולם. וכאן נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז קודם כל אנחנו רואים שיש חשיבות מיוחדת במינה לאמונה במשה. בית אנחנו רואים ששלוש פעמים נבנתה האמונה. ומהר"ל בגבורות השם פרק מ"ז אומר ששלושת הפעמים הללו הם כנגד שלושת עיקרי האמונה: השגחה פרטית, ייחוד השם ותורה משמיים. ואומנם מהר"ל לא מזכיר לא את ספר העיקרים ולא את הרמב״ם ועיקרי האמונה שלו, אבל כשהוא מדבר על שלושת עיקרי האמונה שהתבססו במצרים, בים סוף ובהר סיני, על פי הכתובים, הוא מכוון למעשה לעיקרים אלה. ייחוד השם, השגחה פרטית ותורה משמיים. במצרים, אומר מהר"ל, הם ראו השגחה פרטית. השגחה פרטית נראתה בכל אחת מהמכות, איך הקדוש מבחין בין יהודי למצרי, ומכת חושר גם בין צדיק לרשע, איך הקדוש מבחין בין בהמה של יהודי לבהמה של מצרי, כמו במכת דבר, איך הוא מבחין בין רכוש של מצרי, ברכוש אינו של מצרי, לרכוש של יהודי, כמו במכת הרבה, ויאמן העם בהשגחה פרטית. במעמד הר סיני, בעבור ישמע מדברי עמך וגם בך ימינו לעולם בתורה משמיים, ובקריאת ים סוף, ויער ישראל את היד הגדולה שעשה שם במצרים, ולשם כך הוא הופך ים ליבשה ויבשה לים, כלומר הוא שולט על ההפכים, ומתוך ששולט על ההפכים האלה, הסיקו שהוא שולט על כל ההפכים, על האמת ועל השקר, על הטוב ועל הרע, כמו שכתוב בנביא בספר ישעיהו, שהכתוב יוצר אור ובורא חושך, עושה שלם ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. ובכל זאת, אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרק ח', שיסוד האמונה העומדת לעולם הוא במעמד הר סיני. כי רק במעמד הר סיני נאמר וגם בך יאמינו לעולם, ואילו בהזדמנויות שקדמו למעמד הר סיני לא נאמר וגם בך יאמינו לעולם. מעמד הר סיני זאת אמונה לעולם. לעולם לעולם תעמוד האמונה הזאת. ולהבין את הדברים יש לומר, שאין כוונת התורה בהבטיחה וגם בך יאמינו לעולם לומר דברי נבואה והבטחה בלבד. אלא יש פה מדד עוצמה. עוצמת האמונה הנרכשת במעמד הר סיני, ממעמד הר סיני, היא כזו שיש בכוחה לעמוד לעולם. מה שאין כן, האמונה הנרכשת לא מיציאת מצרים ולא מקריאת ים סוף. היא אמונה, אבל אין בכוחה לעמוד לעולם. מדוע? קודם כל אנחנו רואים שיש משמעות מיוחדת להאמין בהשם ובמשה עבדו. למה אומרים בחד המחתה, להשם ולמשה עבדו? התשובה היא שאמונה בהשם איננה אמונה ארטילאית. הכוזרי אומר, מה זה נקרא להאמין? וכך כותב הכוזרי, שהמאמין הוא זה שמקיים את המצוות לכל פרטיהן ודקדוקיהן. וכך כותב רבי יהודה הלוי במאמר הראשון באות סמך ב', סמך ג', יש צורך בידיעה אלוקית המגיעה שלימה ומבוארת תכלית הביאור מאת האלוקה בעצמו. והנה מי שהגיעתו ידיעה זו והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוקים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקבלת הרשמים האלוקים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך ההיקש והסברה, הוא הכופר. כלומר, אמונה, זאת אמונה מעשית. אדם שיודע שיש אלוקים, ומחפש דרך אפילו להתקשר אליו על פי שכלו והרגשותיו, הוא הכופר, אומר רבי יהודה לוי. אמונה זה קישור כל המערכת ביחד, גוף, נפש, נשמה ביחד אל האלוקים. ולכן אמונה קשורה לקיום מצוות. וקיום מצוות אנחנו מקיימים רק ממה שקיבלנו בהר סיני, ועוד לפני כן במראה, ועוד לפני כן במצרים, דם פסח, דם מילה, על ידי משה רבינו מפי השם. וממילא האמונה שתורת משה היא תורת האלוקים, וכל מה שאמר משה הוא דבר האלוקים, וכל מה שרצה האלוקים העביר לנו דרך משה רבינו, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש שורשו בקבלת משה רבינו בסיני, היא חלק בלתי נפרד מהגדרת המושג אמונה. וממילא, כבר במצרים ויאמן העם, וזאת תשובה למה שמשה רבינו אמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, אז כשכתוב ויאמן העם, הם האמינו למשה רבינו. בקריאת ים סוף כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובמעמד הר סיני נאמר, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, בשלושת המקומות שבהם מדברים, מספרים לנו על ביסוסה של האמונה בבני ישראל בתחילת דרכם, מדובר באמונה בהשם ובמשה. הם קיבלו את האמונה בהשם דרך מה שנמסר להם על ידי הצינור הזה, הלא הוא משה רבינו. מבחינה זאת אפשר להבין, מדוע דווקא במעמד הר סיני נאמר וגם בחי אמינו לעולם ולא לפניכם? כי אמנם במצרים הם ראו שמשה רבינו עושה את האותות על פי השם, אבל זה לא אומר שגם מחר מוחרתיים הוא יעשה כן על פי השם, או שגם מחר מוחרתיים השם ימשיך למנות אותו כשליח לשלוח את ציווייו ואת הוראותיו על ידי משה. הוא עדין בקריאת ים סוף. וירא ישראל את היד הגדולה שעשה השם במצרים אז, וימינו אז בהשם ובמשה עבדו, אבל זה לא אומר לגבי כל הזדמנות אחרת. אמנם בר דעת יבין שזה ככה, אבל הוכחה נמרצת עדיין לא הייתה. לעומת זאת, במעמד הר סיני, הם שמעו את הקדוש ברוך הוא, והם ראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין, בראיית הנבואה, בדרגה גבוהה מאוד שעליה נאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. בדרגת נבואה כזאת, בוודאי הדברים ברורים עד מאוד, כמו שהרמב״ם מלמד אותנו במורה נבוכים, שאחד השיעורים שנלמדים מעקדת יצחק, הוא השיעור על הבהירות הגדולה שיש לנביא בזמן מראה הנבואה שלו. שאין לו ספק מה הוא רואה ומה הוא שומע, את מי הוא רואה ואת מי הוא שומע, ואת זה לומדים מעקדת יצחק דווקא, כי אם היה לאברהם איזה ספק כלשהו, לא היה רץ מיד לעקוד את יצחק, כי מי יחזיר לו אותו? ואברהם אבינו היה לבדו, במעמד הסיני, מאות אלפים רבים יכלו להשוות ביני מה שהם ראו ומה שהם שמעו, ודרגת הנבואה שלהם הייתה דרגה שעליה נאמר, פנים בפנים דיבר השם ממכם, וזו דרגה גבוהה עד מאוד, וכמוה גם הבהירות גבוהה עד מאוד. ובדרגה הזאת של הנבואה, הם שמעו, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח', את הקדוש אומר עליהם, אומר למשה רבינו, לך אמור להם כך וכך. כלומר, בזה שהם שמעו את הקדוש הוא אומר למשה רבינו, לך אמור להם כך וכך, הם ראו שהקדוש הוא סומך ידיו על משה רבינו. משה קיבל תורה מסיני. משה הוסמך בהר סיני. וממשה רבינו, דרך יהושע הנער שלא ימיש מתוך האוהל, הוסמכו החכמים עד רבי יהודה בן בבא ששמח את אותם חמישה חכמים במחתרת מפחד הרומאים, ועד שהסתיימה הסמיכה בסוף תקופת המשנה. והתורה עוברת על ידי חכמים סמוכים, כאמור, מתחילה ממשה רבינו. משה הוסמך על ידי האלוקים. ממילא כל מה שמשה רבינו יגיד מכאן ואילך, מי שאומר את זה, זה משה שהוסמך על ידי האלוקים. והסמכת משה על ידי האלוקים נעשתה לעיני העם. כל מה שמשה יגיד בשם האלוקים, יש עליו את כל אותה הוכחה במלוא זוהרה של מעמד הר סיני, של המונים הרואים בנבואה בדרגה מאוד גבוהה, כי הם רואים לא רק את כבוד האלוקים, ולא רק 40 יום הכבוד הזה ממשיך להאיר באש על פני ההר, 40 שלמים, יום שלמים הם רואים מה שאברהם ראה בעקדה ויותר, ומה שהנערים שישבו עם החמור לא ראו, לא רק זה, אלא הם גם שמעו אותו אומר משה, משה לך אמור להם כך וכך. וממילא ההסמכה של משה רבינו ממשיכה הלאה והלאה. ומה שמשה יגיד בשם האלוקים, בצוותו אותם תורת אמת לעד, זה הכל דבר האלוקים, כפי שהם נוכחו לדעת במעמד הר סיני. וממילא כאן יש אמונה שעומדת לעד ולעולם. ברור שברגע שהאמונה הזאת עומדת לעד ולעולם, היא מצרפת עליה גם את יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שהרי במעמד הר סיני נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ומילא כבר אי אפשר לומר שום דבר אחר. אבל כאן התבססה אמונתם לעולם, במעמד הר סיני דווקא, כשמתברר למפרע, שכל יסודות האמונה, כולל אלה שנלמדו במצרים, אמרנו השגחה פרטית כמו שמהר"ל אומר, ובים סוף אמרנו ייחוד השם כמו שמהר"ל אומר, כולם עשויים באמת ובישר.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
וואי, אני לא אספיק מנחה.
לא מאפשרים לכם הפסקה בעבודה כדי להתפלל? ייכנסו לאתר כל זכות וגלו את הזכויות המגיעות לכם בכל תחומי החיים. המידע בלי עלות. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, בסיוע משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.
תנורים, זדיני חימום, רדיאטורים ומייבשי כביסה. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין. תחת הקשרות המהודרת של הרב מרדכי גרוס, בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים. הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס, וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593. התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד.
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
שקט, דממה. השקט הזה צורם בלבבות שלהם. ברי חיים בראשות הרב משה שלזינגר מלווה אלפי זוגות בשנה בייעוץ והכוונה רפואיים והלכתיים בדרך לילדים משלהם. רוצים לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם? תעזרו להם להגיע לנחת מילדים שלהם. ברי חיים, כוכבית 64-62, השותפות שלך בילדים שלהם.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
אז ישיר משה בני ישראל. בני ישראל אומרים שירה, ובמדרש רבה נאמר, הדאו דכתיב, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. מיום שבאה הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שמרו ישראל שירה על הים, לא מצינו אדם שמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת, וכן יעקב מן המלאך, ומן עשיו ומן אנשי שכם, ולא אמרו שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה בני ישראל. זה מה שכתוב, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. שאל רבי יוסף בלוך, בשיעור דעת שירה, שמופיע בספר שיעורי דעת. פלא, איך האבות וגדולי ישראל, שראו הרבה ניסים מופלאים, ראו דברים שיוצאים מגדרי הטבע, לא אמרו שירה. הלא היה להם להתרגש ולהתפעל מישועת השם, ולהביע רחשי הודעה ושבח לקדוש ברוך הוא, בשירה. אבל אומר, תוכן ומהות השירה אינם מבוררים די צורכם בעולם. סוברים שאפשר שיהיה אדם משורר, גם אם הוא אדם קטן. שפל אנשים, שיקור ובעל תאווה, לזה קוראים בדורנו משורר עממי. אבל באמת עניין השירה הוא עניין נעלה, רם ונשגב. ומשורר באמת צריך להיות אדם גדול, חכם ונבון, בעל נשמה גדולה וטהורה. רק איש כזה, אדם נבון וחכם, בעל נשמה גדולה וטהורה, יוכל לומר שירה שראויה לשמה. ומיד שרואים שיקראו ויכתיבו, ויכתירו בשם משורר, אנשים בעלי רוח נמוכה ושפעילה, כל זה אינו אלא אות על שפל וירידה גדולה של הדור ושל האווירה בעולם. הלא בדורות הקודמים היו המשוררים בבני עמנו, אנשים רמי מעלה, חכמים וצדיקים, כמו הפילוסוף האלוקי רבי משה חיים לוצאטו, ומה גם בדורות קדם, מי זכה לשם משורר? אנשים בעלי רוח נאצלה, כמו רבי שלמה אבן גבירול, שכל הרואה את שירתו בחתר מלכות, התפעל מהקדושה הנסוכה שם, מחוכמתו ומצדקותו. קדושים וטהורים היו משוררינו, שירתם נשמרה בעם, ועכשיו חושבים כי אפשר לאדם גס, בעל נפש פעילה, להיות משורר, אם רק יש לו איזשהו כוח דמיון, ויש לו את הכישרון לבטא את דבריו בסגנון יפה, ובלשון מדברת גדולות. אבל באמת כל זה אינו ראוי לתואר שירה. זה בקושי חיקוי וצל של שירה. בקושי לבוש חיצוני הדומה לשירה. לא לזאת יקרא שירה, כשחוזים חרוזים בסגנון של שירה. שירה זה שירת הנפש, שיוצאת מלב מלא רגשות נעלים. שירה זו שירה שמרוממת את נפש האדם וממלאת את כל חלל הלב. לזאת יקרא שירה, ורק אדם נעלה, גדל המוח והלב, מסוגל לזה. והנה עניין שירה בא מהתפעלות והתחגשות הנפש. התפעלות והתחגשות באה על ידי התחדשות. כשרואה אדם חידוש שמביאו לידי התפעלות יתרה, נוצרים בו רגשות נפש שמתפרצים לצאת החוצה. והנשמה שואפת להיחלץ ממסגרתה. והנשמה משתפכת בדברי שיר. ולפי זה מובן לנו, כי זה תלוי במידת גדלות האדם, חוכמתו והבנתו של אותו אדם, כי רק חכם גדול ומבין מהות כל דבר וערכו, הוא יכול לבוא לידי התפעלות נפשית נכונה, ולהגיע על ידי זה למצב רוח שירי. גם אופן ההתפעלות ומידתה, תלויים במידת חוכמתו והבנתו של האדם. ישנם הרבה דברים שאינם מביאים את האדם הקטן לידי התפעלות, אבל החכם מוצא בהם חידוש רב, ובא על ידי זה להתפעלות הנפש. ולהפך, לפעמים ישנם דברים שהאדם הקטן מתפעל מהם הרבה יותר מהאיש החכם. למשל, ההמצאות החדשות בדורות האחרונים הפליאו את אנשי העולם, והביאו לידי התפעלות גדולה ועצומה. כל ההמצאות של הטכנולוגיה. בוודאי המאמין נתפעל וראה בכל המצאות הטכנולוגיה את חוכמת הבורא שתיקן בעולמו יסודות שאפשר ליצור מהם עניינים נפלאים כאלה. ואפשר שתביא אותו ההתפעלות לידי רגש שיר. אבל עכשיו שהורגלנו כבר בהמצאות חדשות, אין כל המצאה מעוררת יותר השתוממות והתפעלות. אנשים התפעלו בהמצאת הטלפון הרבה יותר ממה שמתפעלים בהמצאות מחשבים כל כך מהירים ורבי עוצמה. אבל לפני שהתרגלו בזה, כל המצאה הביאה כל אדם פשוט לידע התפעלות עצומה. אבל האנשים הגדולים באמת, אף שכמובן גם הם התפעלו מהחידוש, אבל התפעלותם לא גדלה כל כך. הם לא ראו בזה חידוש עיקרי. רק תולדה מהצטרפות הכוחות והעניינים השונים, הרי בסך הכל אנשי המדע והטכנולוגיה מגלים דברים שנמצאים ומשחקים בלגו. הם מרכיבים דבר בדבר. הרי כל אלה נמצאים כבר בטבע הרגיל. ובאמת החכם האמיתי, המבין כל דבר לאשורו, לא ראה בזה חידוש יותר גדול ממה שרואים אנו בכל יום בטבע היצורים. השמיעה והראייה, האם יש דבר נפלא יותר מכוח זה? אילו לא התרגלנו ולא ידענו מראשית ילדותינו, כמה היינו באים לידי התפעלות ממה שאפשר לו לאדם לשמוע, לראות. גם אם מדובר באדם אחר שנמצא באותו מקום כמוהו, רק הרגילות היא שמסירה מאיתנו את ההתפעלות מפלאי הטבע התדירים. אבל האדם הגדול, שיש בכוחו להפשיט את עצמו ממעשרי ההרגל, הלא התפעל והתרגש יותר ממציאות כוחות כאלו בבריאה, ממה שהתפעל לנוכח ההמצאות שהמציאו. כי הלא כל ההמצאות הם רק בזה שהמומחים הכירו את כוחות הטבע השולטים בעולם, ולמדו לדעת איך להשתמש בהם ולנצלם לתשמיש של בני אדם ולצורך האדם. אבל מובן כי עצם הכוחות ומציאותם הם ודאי דברים יותר נפלאים, לאין שיעור יותר נפלאים מההמצאות שממציאים על ידי שמרכיבים בצורה זו או אחרת את הכוחות הנמצאים בטבע. אמנם כן, החכם האמיתי באמת מתפעל ובא לידי שירה, גם מענייני הבריאה שהוא רואה כל יום ויום. דוד המלך נעים זמירות ישראל התפעל והתרגש מהשמש, מהירח והכוכבים שנראים לפניו תמיד. כי מכיוון שלא נכנע תחת כוח ההרגל, הם בעיניו כחדשים. כאילו היום נעשו, ונתפעל מחוכמת האלוקים הנמצאת בבריאה. וזה מה שהוא אומר במזמור ח', השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך שם על השמיים. כמה נפלאה גבורתך, כמה נפלאה חוכמתך בכל הארץ. אם אמנם תפארתך אינה בעולם השלם, רק בעולמות העליונים, אשר תנה אותך על השמיים, אותך ותפארתך נתונה בשמיים ממעל, שם חוויון עוזיך, ובכל זאת ניכרת גבורתך בכל הארץ. אין אנו צריכים לחוכמה יתירה כדי להכיר חוכמת הבורא. הלא כל העולם מכריז על יוצרו, הבריאה הנפלאה מעידה על בעל הבירה. ואומר, מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז, למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. הרי גם לפי המושגים והידיעות של האדם הקטן ביותר, כמו מושגי עוללים ויונקים, ממה שרואים בחושינו הפשוטים, מכירים אנו את בורא העולם, וזה נותן לנו עוז וחי לעמוד נגד צורריך. אלא הכופרים שונאי השם, ולהשבית אויב ומתנקם, כי הלא מהטבע התדירי הנראה לפנינו יום ויום, רואים אנו כוחך וגבורתך, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אז מסיים המשורר, השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ. כך התפעלו המשוררים של פעם מהטבע הפשוט, אבל ההנהגה התמידית, הרגילה, כדבר אחד, וההנהגה של על טבע היא עוד דבר שמושא להתפעלות. והנה עם ישראל כשראו קריאת ים סוף, וזכו להכיר את אור שם הוויה, והכירו במציאות התברך במעלה העליונה, וידעו וראו ברוח קודשם כי הובאו למדרגה העליונה לקבלת תורה מצוות, ושעל ידי זה יזכו לעתיד לבוא למדרגה עוד יותר רוממה, להיות תמיד בוערים באור השם, אז לבשתם רוח הקודש, ואז אמרו שירה. כי שורש השירה הוא מה שהנפש משתוקקת ושואפת לשורשה ומקורה. ומזה נשתלשל אצלנו כוח השירה. כי בעצם עניין השירה אינו תלוי בדברי שיר, ולפעמים יש שנמצא האדם במצב שירי בלא אומר ודברים. ובציירם לעצמם ברוח קודשם, מצב כנסת ישראל העתיד לבוא, מצב נפש החוקקת, נפש החושקת ומשתוקקת בהתאחדה עם בורא, שעל עניין זה בפרטי פרטים צייר לנו שלום המלך בשיר השירים, דרך משל ומליצה את תשוקת הרעיה לדודה, זאת תשוקת עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אז כשחשו בתשוקה העצומה הזאת, נתמלאו נפשותיהם רגשי קודש והשתוקקות להידבק בקדוש ברוך הוא, ואמרו שירה. וחזל שידעו מהו שורש השירה באמת, לכן ידעו כי כל עניין השירה ששרו בני ישראל על הים, היה מכוח שירת השלמות שישירו לעתיד לבוא. כי רק בהרגישם ברוח קודשם את שירת העתיד, אשר תושר אז, נתעלתה נפשם למדרגת השירה האמיתית, ושירתם בים סוף הייתה בת קול מהשירה שישירו לעתיד לבוא. וזהו שאמרו אז ישיר משה בני ישראל. כי מילת אז מראה על העתיד לבוא כמו שמבואר בחזל בכמה מקומות. אמרו שירה, שירת השלמות על הים. שיר, ואמרנו את זה פעמים רבות, פירושו שלימות. כי הצורה שמבטאת שלימות והאחדות, שלימות אחדותית, זו עיגול. כי כל נקודה על פני העיגול זהה לחברתה, וכשעומדים בעיגול עם הפנים כלפי פנים, כולם רואים את מרכז העיגול באותה צורה בשווה, כמו שנאמר שעתיד הקדוש הוא לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא, וזהו שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו. כלומר, יצביעו באצבע כביכול ויגידו זה, כל מקום שכתוב זה, זה ראייה כביכול מוחשית, כמו שכתוב, זה מעשה המנורה, הראו בער מנורה של זהב, וזה ייתנו, הראו מחצית השקל, וזה מעשה המשכן, הראו בער את צורת המשכן של מעלה. וכשיגידו זה אלוקינו, זה השם קיווינו לו, הם יעמדו בעיגול, כי עיגול זו צורה שמבטאת שלמות. והמילה שיר, משמעותה עיגול, כמו שכתוב בגמרא בסרט בבא מציע, המוצא מטבעות מסודרים כשיר, כשורה, כצעדה, אומר רש"י, כשיר זה בעיגול, או כמו שאומרת המשנה במסכת שבת פרק חמישי, במה במה יוצא, שהמשנה אומרת, כל בעלי השיר יוצאים בשיר, והכוונה לאלה שיש להם טבעות באפם, טבעות עגולות, כי עיגול נקרא שיר, ושיר זה עיגול, ועיגול ושיר זה שלמות. באמת, כשאמרו שירה על הים, התנסו למקום שמשם רואים את מציאות השלמות. ושלמות זו שלמות אחדותית. רק לעתיד לבוא כשיתברר שהקדוש יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, אז יושר השיר השלם של העתיד לבוא. וכמו שאומר מהר"ל, על מה שנאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו בקריאת ים סוף, שהאמונה שנתגלתה להם בקריאת ים סוף הייתה אמונה בייחוד השם, כי הם ראו בעליל איך הקדוש הוא שולט על ההפכים. כי מה זה נקרא להאמין בייחוד השם, כפי שמלמד אותנו רמח"ל, לאורך, לרוחב ולעומק בספרו דעת תבונות. הקדוש הוא ברא את הרע בעולם כדי שיראה כאילו יש כוחות שונים, וכשאנחנו מבטלים בדעתנו, וקל וחומר כשהתבטל בפועל את הרע, כשאנחנו מבטלים בדעתנו את הרע, וכל שכן כשהוא התבטל בפועל, אנחנו מגלים שאין שום דבר שסותר את ייחודו של השם, והוא חלק ממערך השלמות. וזהו שאמרנו, שאומר הפסוק, שהוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז פורץ את השירה, כשרואים את ייחוד השם המתגלה. ובאמת, כשיש כאלה, שמספיק להם לראות המחשה, ומבינים את הכל. הרי בעולם הזה יש כל מיני הפכים, וכל מיני כפילויות וזוגות וריבויים, כמו ים ויבשה, אור וחושך, אמת ושקר, יום ולילה, ישראל ועמים, והכל. והם ראו את שהקדוש שולט בים וביבשה. הופך ים ליבשה ויבשה לים, והם ראו את ייחוד השם. ומזה הסיקו על הכל. וזהו שאמרה רחב כשבאו המרגלים, ואמרו, ואמרה להם רחב, למרגלים, לכלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שמענו וימס לבבינו והיה למים, כי שמענו כי הוביש השם את מימי ים סוף מפניכם, כי ידענו כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כלומר, רחב מצהירה הצהרה בדבר אמונתה בייחוד השם, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, השם הוא האלוקים. ממי למדה את זה? מקריאת ים סוף. נמס לבבם והיה למים בגלל ששמעו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, כי ים סוף, קריאת ים סוף מלמד את ייחוד השם. בזכותה של רחב, אמרו חז"ל, אמר הקדוש לרחב, את אמרת כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מילא על הארץ מתחת את ראית בעינייך, אבל איך את יודעת כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל? את האמנת במה שלא ראו עינייך. חייך מבנייך יצא יחזקאל, שנאמר, נפתחו השמיים והירא מראות אלוקים. מה ראה יחזקאל? הוא ראה את מרכבת השכינה. באה מן הצפון להחריב את בית המקדש. מה הוא ראה בזאת? שהמחריב והבונה זה אותו כוח. והדבר הזה יש בו נחמה גדולה, כי לא מדובר במאבק בין כוחות, ומי יודע אם אתה בצד הנכון. אלא הוא יוצר אור ובורא חושך. הוא הבונה והוא המחריב. בזכות מי ראה יחזקאל ייחוד השם? בזכות רחב, סבתו. וממי למדה רחב ייחוד השם? מהשפחה על הים, מקריאת ים סוף. ממילא מובן מה שכתוב, ראתה שפחה על הים. מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כי הם שניהם ראו את אותו עניין, את ייחוד השם. ומכיוון שלעתיד לבוא יתגלה ייחוד השם, והיה השם למלך על כל הארץ, והם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ומכיוון שבים סוף, כמו שאומר מהר"ל, התגלה ייחוד השם, ונרכשה האמונה בייחוד השם, ממילא, אז ישיר משה. אותה שירה, שירת השלמות, שירת האחדות, השלמות האחדותית, כפי שפרצה מפיהם, שם, בקריאת ים סוף, זאת השירה שתתגלה בעזרת השם לעתיד לבוא. ובהמשך לדברים שנאמרו קודם, נעיר עוד הערה אחת. ויהי בשלח פרעה בסוף הפרשה, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. הפעם השנייה שהתורה מתארת עוד פעם שבא עמלק להילחם בישראל, הייתה בפרשת שלח. בא עמלק יושב בארץ הנגב מצד אחד ומפחיד את המרגלים, ומצד שני, ויצא המלאיקי והכנעני לקראתם, לקראת המעפילים, ויקום ויקטום עד חורמה. זה בפרשת שלח. ואילו עובדת היוולדו של עמלק מצוינת בתורה בפרשת וישלח. עמלק, וישלח, עמלק בשלח, עמלק שלח. אולי בא זה ללמדנו שגם עמלק הנורא הזה איננו יותר מאשר שליח. כי כל העולם כולו הם שליחים של הקדוש ברוך הוא להביא את העולם לתכליתו. יש שליחים שתפקידם להאיר פנים, ויש שליחים שתפקידם להסתיר פנים. יש שליחים שתפקידם לתת שכר, ויש שליחים שתפקידם לכוון על ידי מתן עונש. וכולם כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ולמעשה כשאנחנו כועסים על השליחים, אנחנו כמו אותו כלב שנושך את המקל. אלא רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. עוד זה בתהילים קופמם. ובישעיהו פרק י' ב' נאמר, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. ביום ההוא אנחנו נודה לקדוש הוא גם על הענף תבי, וזה ניסיוננו, והידיעה להרגיש את זה, אבל קל מאוד לדעת את הידיעה הזאת. והידיעה הזאת היא נחמתנו בעוניינו, כשאנחנו יודעים שמה שלא יהיה, בסופו של דבר, עם ישראל, כעם השם, יצא וידו על העליונה, ואמרנו בשבוע הזה בו, שהיינו על אדמת פולין, הגדרנו את ההבדל בין עם נבחר לבין גזע עליון. שהגזע העליון משמעותו שהם שולטים על כל העמים ורומסים את כל מי שעולה בדעתם. ועם נבחר פירושו של דבר שהוא נבחר להוביל את כל העמים ונבחר ליטול אחריות עבור כל העמים כדי שבסופו של דבר וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. וממילא, העובדה שכל כך, כל כך, כל כך לוחמים בעם ישראל, היא מוזרה עד מאוד ומראה עד כמה יכולה תעמולה לבלבל את בני אדם. כי למעשה, הצלחתו של עם ישראל היא לא רק הצלחתו, היא הצלחת העולם כולו. היא הצלחתה של ההתגלות של ההנהגה האלוקית על פני כל העולם כולו ועל פני כל בשר. ואין יציר נוצר בעולם שלא ישמח ולא יהנה ביום שבו תגיע הבריאה לשלמות וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. תודה רבה והמשך שבוע טוב.
כפות היומות בלב ים המרויה מרדוף הסיק החלק שלל החלק שלל כמוך בא אל משל מכמוך נהדר בקודש נועה תהילות אוסף פלא אוסף פלא אוסף פלא מכמוך בא אל משל מכמוך נהדר בקודש נועה תהילות אוסף פלא אוסף פלא
ומשפטך יעזרוני השמש ליור היור אימור ולנוגה היורח לא יירוך והויו לך השם ליור אילור ולוגייך לסייף הטבל
Rachamim על השם, שבתי לירושלים.
היי
ברחמים, ביי סיבו נבו, נגים נגים השם צבא.
תשליחני ליזיקנו כחלוס כחי אל תזבני תשליחני ליציקנו כחלוס כחי אל תזבני
גם לשויני כל היום נגד ציקו סלחו כיבושו כחופרו ורק שלא עושים
גם לשויני כל היום נגד ציקו סלחו כיבושו כי חופרו מבקשי רוסי
כל היום ובואים תגד תתכסי חום כי בוישו, כי חופרו מבקשי רוסי גם לשוי מכל היום ובואים תגד תתכסי חום כי בוישו, כי חופרו מבקשי רוסי
קורא פעם בשנה הילולת